הנציג של המליאה פה במורשת עכשיו יכול להסביר לנו איך בודקים אם מתחילים להגיד קדיש או לא. איך סופרים? הושיע אתה מחברך את נחלתך רואה מנסים אותו. ככה סופרים, אבל לא סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6. נכון או לא? תראה, אני קיבלתי את הקשב שלכם עם השטויות שלי. יש פה כרגע 18 חברים, אז אפשר להתחיל את הישיבה. לכן אני מתחיל, נגיד את זה בקצרה. עכשיו בגדול, כשמתפללים וסופרים, אז לא סופרים 1, 2, 3, אלא סופרים, לוקחים איזשהו כסף עם המספר האנשים שצריך ולוקחים. כאן דברים אחרים סופרים ככה. זה לא משנה. אנחנו בפרוטוקול הקודם, הופץ, ראיתם אותו, הייתה הערה אחת של רונן, היא הוטמעה בתוך הפרוטוקול. אם יש הערות אחרות, אז speak now or forever hold your peace, כמו שאומרים בעברית. טוב, אז הפרוטוקול מאושר. יש לנו טקס עכשיו עם כתובת אש, אנחנו עשינו בשביל השבועת אימונים של השעת אימונים של נציגת פלך. פלך הרי זה תנועת נוער, אתם יודעים, זה צריך לקחת דברים אלו ברצינות. אז תגידי לזה.
תסבירו את האור.
לא נתן לי.
בבקשה, לפרוטוקול.
אני עצמה שאני אופק, נציגת היישוב פלך, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
היית צריכה לעמוד אבל.
שלוש פעמים, רק אז אני נכנס לתוך.
עכשיו יש קטע שלי. אני הצגתי בפניכם פעם שעברה את הנושא של השינוי של הדירוג רשות לרשות מעל 30 אלף שקל, ואמרתי לכם חלק מההשלכות שאני לא יודע את כל ההשלכות וכו'. אני אמרתי שלמעשה...
תושבים, דני.
תושבים, תושבים. אני אמרתי שלמעשה זה מאוד מעצבן אותי, וזה עצבן אותי כבר 4 שנים, שבמשרד הפנים עברנו את ה-30 אלף בעצם לפי הרישום במשרד הפנים עברנו את ה-30 אלף לפני 3 שנים, ואותו משרד פנים לא מקבל את הרישומים של עצמו והוא לוקח אותנו לפני הלמ"ס בשביל לגנוב עוד 3 שנים. ואמרתי לכם שאני מתכוון לבקש שאת המשמעויות של ה-3 שנים האלו, העבודות, אנחנו נתייחס אליהם, כי בעצם עברנו את ה-30 אלף לפני 3 שנים. עכשיו מסתבר שאני טעיתי ואני מכה על חן, ואני מסביר לכם עכשיו ברחל ביתך הקטנה שהמנובלים במשרד הפנים, לפרוטוקול, הם רוצים שמליאת מועצה תאשר, שעל פי אישור הלמ"ס, ולא על פי אישור משרד הפנים, עברנו את ה-30 אלף בינואר, ולכן אנחנו מבקשים שיוכר לנו מינואר. עכשיו, למה זה חשוב? זה באמת חשוב, כי יש בין 15-20 אנשים שהמשכורת שלהם צריכה להיות מותקנת רטרו מהיום של ההחלפה של מעבר של הזה. אני ואחמד לא ביניהם. זה בדקתי, כן, ושתדעו שזה הסיבה, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שאני רוצה, מבקש מכם לאשר, דיברנו על זה בהנהלה, חלק מכם הייתם, אני מבקש לאשר, שאנחנו מבקשים לתקן את דירוג המועצה, על פי אישור הלמ"ס, מהראשון לינואר 2022, ואני מבקש להעביר למשרד הפנים את אישור המליאה בלשון זו, והסיבה היא כדי שנוכל לדרוש את הרטרו של אותם 20 אנשים או אותם כמה אנשים שצריכים לקבל את התיקון. שאלות? לא משנה, אני לא רוצה לפתוח את הפה שאולי זה משהו אחר גם, כי אחר כך יגידו לי תחליט עוד פעם, אני אחליט עוד פעם.
כל מה שרלוונטי צריך להיכנס,
מי הראשון?
זו המציאות.
נכון. מי בעד? מי נגד? הכל טוב, ליאוניד, קובי, אמרתי את זה טוב, או שלגיד את זה עוד פעם, הכל בסדר?
מי נמנע?
יש נמנעים?
יפה, פה אחד. תודה. יש לנו פה... יש לנו פה את האירוע השנתי של האישור תקציב, סוף אוקטובר, יפה. אנחנו לא מאשרים היום את התקציב, אנחנו מציגים רק את התקציב, יש עוד חודש ואנחנו בישיבה הבאה נאשר, אני עוד הערות וכו', עוד שינויים. בינתיים מהיום שכבר שלחה לי לימור שמתכוונים לעשות קיצוץ רוחבי בממשלה ולעשות לנו עוד שרות וזה, אבל לא חשוב. בינתיים אנחנו בסדר, ולימור תציג איך זה קרה הנס הזה שאנחנו בסדר. לא משנה, הם יסגרו מה הם עושים שם, אנחנו עד שזה יחלחל אלינו זה ייקח זמן. אנחנו, יש לנו את העבודה של ועדת כספים שהסתיימה, ולימור תציג אותה, אז בבקשה. זה בעצם הנושא עומק של היום, וזה נושא ראוי, ונציג את זה לאט לאט, ושכולם יבינו פה. בבקשה.
איזה
מצגת? היא לא הייתה את זה כנראה.
אני קודם לך, אני אגיד אותי.
יש
לך
מצגת?
לא שמו.
מי אתה? רואי? אפשר היה לך.
תקן בקובץ. אמרתי לה, אני לא אמרתי לא, נחית לך את חוגן.
אנחנו מחכים לאיזה בעיה במחשב, משהו?
כן, אבל אנחנו נכון את הקובץ של תכף, מה אנחנו?
אני בינתיים יעדכן אתכם ככה. אני קיבלתי... חברים. היה שבוע חריג מבחינתי, כי לקראת ישיבה שהייתה אמורה להיות ביום ראשון, של ועדת אורחים של תוכנית של מנהל התכנון הארצי, אבל המועצה הארצית לתכנון, ועדת אורחים של תוכנית המתאר הארצית 35, שהיא ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה במנהל התכנון של משרד הפנים, הגיש טיוטה להצעה לעדכון של לוח 2, מה שאנחנו מבקשים כל הזמן שיסירו את המגבלה של הגודל של היישוב. והעדכון, אני לא אלאה אתכם בכל הניתוח המעמיק שהיינו צריכים לעשות בשביל לגלות את זה, אבל בשורה התחתונה, מורשת וקורנית, סתר או שרניה, שיוצא מי שבא לי בעיניים כרגע, יוצא שאסור להם לגדיל את הקו הכחול אף פעם, לפי ההמלצה, אף פעם, לא משנה מה. זאת אומרת, כל גידול של לא משנה כמה משפחות יהיה בתוך הקו הכחול הקיים. אני פניתי בדחיפות לשרת הפנים, ביקשתי ממנה שתעצור את הדיון, ולפני שעה התבשרתי על ידי יושב ראש מנהל התכנון שבאמת הדיון נדחה. זה לא אומר שהאיום הוסר, אבל זה בשביל שתבינו.
למה? זאת אומרת, מה הגיון בהחלטה כזאת?
הם מחזיקים משהו. תקשיב, אני לא רוצה להיכנס לכל האידיאולוגיה שמאחורי זה, בסדר? הם חילקו את הארץ למטריצות של אזור כפרי ואזור עירוני ואזור שהוא קרוב למרכז ורחוק מהמרכז, וזה מאוד מסובך. רק להבין מה כתוב שם, זה לקח שעות, ואני מודה לנבות ולכל מי שיעזור לי לפצח את הבלגן הזה. אבל הם באמת ובתמים מאמינים שיישוב יהודי צריך להגביל אותו גם בגודל וגם הפיזי וגם בגודל היחידות דיור. הם באמת מאמינים בזה. לצערי. מה?
איפה אנשים אמורים לגור?
בעיר. בעיר, בעיר. ההיגיון נולד בכפר סבא וברמת הדר ושמה, ובכפר מלאד. שם הוא נולד. אבל הוא נשפך גם אלינו. עכשיו, פה, ביישובים הערביים, אין את ההיגיון, הם מבינים שההיגיון הזה לא עובד, אז הם שחררו את זה, אבל אנחנו נשארנו לקודים באיזה משהו. היישובים היהודים, הכפריים, אגב, יש לומר, לא העירוניים.
זה ממש קטסטרופה.
זה קטסטרופה. עכשיו, זה לא משנה, זה לא קרה. זה בעצם, זה קרה לפני 20 שנה, כן?
זה גובה הרעיון.
כן, כן, כן.
אני לא צוחק, זה ברמה הזאת, זה מלחמה על
המגזר הכפרי. לא, זה מלחמה רצינית, זה רוב מה שאני עוסק בו, לא משנה, הייתי עכשיו... תראו, אני כרגע... אני כרגע בא מפגישה...
בוא נשמע אחת שניק, אני מרגיש
ככה... חברים, אנחנו עוסקים בזה. אנחנו, כמו שאני מדווח לכם, לכם אני מדווח קצת יותר. אני עכשיו בא מאיזה מפגש שפגשתי שם את אלעזר שטרן ואת מאיר כהן, פגשנו אני ואחמד אותו פה אצל השכנים שלנו באלבטוב. אנחנו, איך נגיד, מבינים שאנחנו לא מקבלים את זה, בסדר? אבל כשאנחנו אומרים אנחנו, זה מאוד מאוד קשה, כי המושבים יש להם פיקסציה בנחלה ובזכויות בנחלה ובפיצול הנחלה וכו'. והקיבוצים יש להם פיקסציה בשחרור שטח המחנה ובזכויותיהם בתוך שטח המחנה. ואנחנו בסרט אחר, אנחנו, זאת אומרת היישובים הקהילתיים, אגב קו עימות גם, הם לא מבינים על מה כל העמולה, כי זה לא קשור אליהם כל זה. וגם עוטף עזה לא קשור אליהם. אבל קו תפר למשל זה כן קשור. יש עוד מקומות כאילו שיש את הסיפור הזה, אבל זה קשה, זה קשה להעלות את העניין הזה לתודעה. כשזה עולה מהימין זה נשמע לא טוב, כשזה עולה מהשמאל אז זה מיורד, כי בגלל שהימין בעד אז הם חייבים להיות נגד, וזה משהו נורא כל הדבר הזה. עכשיו המוסדות תכנון מנסים לייצר ציפוף, מייצרים ציפוף, ובפועל הצפיפות, כשאנחנו מסתכלים ביישובים שלנו, תעזבו את סכנין, באשחר ובהר בניהם יש צפיפות שונה, למרות שעל פי הטאבה הצפיפות היא אותו דבר, בפועל הצפיפות היא שונה, גם רואים בעין שהצפיפות היא שונה. הבנייה יותר לגובה בהר בניהם מאשר באשחר, המגרש, המטר מחזיק יותר אנשים, בסדר? וזה בעצם, זה לא שזה תולדה של איזה מהלך תכנוני מבריק, זה החיים עשו את זה. אבל זה בעצם המקום שהם רוצים לדחוף אותנו, כן, את היישובים שלנו. עכשיו אנחנו טוב, אני לא אגזול יותר מזמנכם. הבקשה שלנו היא ביישובי משגב להגדיל את שטח הטאבה לפחות ב-30%. אגב, ביישובי הבדואים זה לא מספיק 30%, צריך יותר אפילו. וזאת הבקשה בעצם. אנחנו גם סימנו איפה ואיך, ואנחנו עוד לא... זה לא אומר שנקבל את זה.
אבל זכויות הבנייה במגרש הם הרבה יותר ממוחד, ויש לך לעומת הר בנאים, לעומת ביישובים הבדואים, זכויות בנייה
יותר
מגרש, הם הרבה יותר
מוחד. זה לא לגמרי מדויק.
45% מחוסר,
45% היה.
אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא לגמרי מדויק. וגם ביישובים היהודיים הקהילתיים הוותיקים מתחיל תהליך טבעי של פיצול. היום רוב הבתים שנבנים החדשים בעצמון מלכתחילה מכינים את עצמם לפיצול עתידי. זאת עובדה, העובדה הזאת היא לא מוסדרת תכנונית וכו'. כשאני אומר צריכים 100 יחידות להשכרה בכל יישוב קהילתי, אני צודק, זאת אומרת, מה שאני אומר זה נכון, אבל המגמת התכנון היא הפוכה, ואנחנו, מה שנקרא, דוחקים אותנו, במשך שנים דחקו את הערבים להיות גנבים ובונים בלי היתר וכולי, ועכשיו דופקים את זה, בסדר, זה יש... זה לא המקום להיכנס פה לעומק, אבל מה שכן, בוא נגיד, הדיון ביום ראשון נדחה בינתיים. יושב ראש מנהל התכנון נקרא לטפל בסוגיה הזאת הספציפית של הרחבת יישובי משגב. אפשר להגיד,
כן. מה לגבי סיכומים שהיו איתם? היו סיכומים, הרי לפחות בהר שכניה, אני יודע שהיו סיכומים. סיכמנו דברים והצגנו והראינו.
עם מי?
סיכמנו...
עם מי?
עם
המועצה הקובעת, נראה לך?
מינהל גם היה שם.
שכמתו.
מינהל מקרקעי ישראל היה.
כן.
לא מינהל התכנון.
לא,
לא, זה משהו אחר. אגב, בדיוק על הסוגיה הזאת, לא, לא, זה לא אותו דבר.
זה משנה, אנחנו...
זה כן משנה. אין לך סיכום עם מינהל התכנון. מינהל התכנון הוציא על חיות תכנון אחרות, אמרו להגדיל במסורה, אמרו שלא מסכימים. אגב, על הר שכני אני מדבר, כרגע, ספציפית, אתה ראית? כן. המינהל, מינהל מקרקעי ישראל לא מחייב את מינהל התכנון. אפילו החלטת הממשלה לא מחייב את זה. זה חוקתי. נציג משרד במועצת מקרקעי ישראל מחויב לשר שלו. נציג משרד במינהל התכנון, מועצה... לא, לא, הוא צריך לפי טובת הציבור התכנוני.
משרד הפנים.
לא, לא, לא. לא, לא, הוא מחויב. הוא אסור לו לעקרונות של איור, פרבור, מניעת פרבור, יש להם מילים יפות.
זאב אלקין, אבל לא כולם עונים לו גם, רק שתדע, היום בכל רשות, במיוחד מנהל התכנון, כמעט לא עונים לאף אחד. יש להם היום רשות, יש להם את הכל, דילה אותך עצמה גם.
שהם רוצים לעשות
זה. לא, מקרקעי ישראל.
לא, 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 תודה, חבר'ה, אל ת...
זה לא קל.
אנחנו עומדים מול בעיה תודעתית, בעיה אידיאולוגית עמוקה, זה לא איזה טעות. זה לא איזה טעות. כן. ואנחנו גם נפרוץ את זה.
דני, סתדר, אני...
יותר הצלחה, פחות הצלחה. אנחנו נצטרך להתפשר, יותר צפוף, פחות, אבל אנחנו נפרוץ. אנחנו נפרוץ. זה לא יעצור את ההרחבה ב-20 דונם של קורנים, או ב-100 דונם של קורנים. בסדר?
דני, מתחילים בתקציב.
מה? נתחיל, בבקשה. אתה אמרת להתחיל את העדכונים.
לא, אמרתי לא, עד שיסתדרו, לא עד שנמשיך.
אתה עכשיו לא תעצור את דעתי, יכול לדבר שעתיים.
בבקשה.
לא, על הנושא הזה, אגיד לך את האמת, כי הוא מדבר מהלב, לא רק מדבר מהפה. הוא עושה את זה וחי את זה יום יום. רונן, סליחה, רונן.
אני חושב שזה מאוד מעניין מה שדעני.
ברור,
חשוב מאוד שאני יודע כמה דברים. אוקיי, תקציב 23. הוועדה נפגשה, אני חושב משהו כמו 4-5 פגישות. נפגשנו עם מנהלים, הזמנו בין חוזר מליאה. הגיע אורן, חלק מהפגישה. מצטער. בעצם מה שאנחנו מציגים פה, בעצם זאת ההמלצה שלנו. ההמלצה כולה עומדת בצל של חוסר ודאות על רקע זה שאין תקציב מדינה.
סליחה, אתם
יכולים לשבת
פה במרכז?
זה
כבוד.
בכלל טוב.
אם תשב במרכז זה
נשמע לך לשבת.
אני צריך לראות את זה.
אז בקשר. תודה. בסדר. היעדר תקציב מדינה, 2023. חשבנו שנסתדר, אבל זה לא תלוי בנו. יש צפי לעדכונים לשנים, לשנה הקרובה, אנחנו כבר יודעים שנראה מהיום, שמדינה תצטרך לעשות קיצוץ בתקציב שלה בכל המשרדים כדי להכיל את הסכם השכר של המורים. מה ההשפעות של זה, אף אחד לא יודע. אבל ככה עובדות רפורמות בארץ. רפורמה טובה, ואני לא מוסיפה, היא באה לשמור. יש שינוי מהותי במשרד החינוך שנקרא גפן, שזה גמישות ניהולית פדגוגית, פדגוגית ניהולית, שמוסיפה, אולי משאירה 5% או 10% אם אני מגזים לחופש ניהולי למנהל, המון עבודה ביורוקרטית בחודשים הקרובים כדי להטמיע את המערכת הזאת במערכות שלו. אנחנו פה לא חושב שלגמרי מבינים את ההשפעות של זה, אבל זה לא הופך את החיים של המנהלים אולי לקלים יותר, ושל התפעול של בית הספר לקל יותר. מניח שבשנה הקרובה אנחנו המלצנו שבעצם לעקוב אחרי זה כדי להבין מה זה אומר. יש עדכוני שכר חייבים, יש עדכונים שהם נגיד פר ילד בחינוך או בנושא הרווחה, דברים שהם נורמטיביים, חייבים לעדכן אותם, וזה עדכון תקציב, עדכון תקציב השנה, מספר 1 או 2, אנחנו?
1 מיושם, 2 יהיה בחודש.
זה בעצם הבסיס שלנו ל-23. התקציב הוא על בסיס התוכנית העבודה שהשארנו בתוכנית האסטרטגית. יש שם גם פרק שמראה את זה. תוך שמירה על איזון תקציבי. בגדול, אני חושב שבצד ההוצאות אפשר לראות גידול קטן בפעולות, למרות שהשכר עולה וכל מיני מרכיבים עולים, עדכון קטן בפעולות. בצד ההכנסות אנחנו רואים, וזה משהו שטוב לראות, את הגידול בהכנסות עצמיות לעומת שנה קודמת. וזה אני חושב אחד מהתוצרים של העבודה שנעשית פה בכל החזיתות בשנים האחרונות. שימוש יותר נמוך במקורות חד פעמיים, שזה ב-700,000 שקל, 500 מתוכם מומלץ כהלוואה מקרן חד פעמית, ועוד 200 מתוכם זה לסייע במימון של פנסיות של תשלומים לעובדים שפרשו עם הסדרי פנסיה שלהם. אפשר לראות אחרי זה את הגידול של זה.
סליחה? יש כאלה גידול של פעולות, אתה יכול להגיד מי מה הובע?
יש כאלה יותר נכון.
רונן, לא רואים פה את האינפלציה שיש היום. איך האינפלציה באה לידי ביטוי בתקציב? זאת אומרת, ההכנסות אם כך כמעט ואין שינוי. אולי אפילו יש פחות הכנסות בצורה ריאלית.
ארנונה למשל, היא לא צמודה לאינפלציה, היא צמודה לשני מרכיבים.
לא, שום דבר.
שום דבר לא צמוד. הכל בערך
מונימלי. מה?
אינפלציה?
אין איזה משמעות.
כן?
לא, יש
פעם,
אבל...
אולי גובה של הרצאות ו...
שצמודה למדע.
הוא לא מוצמד לאינפלציה.
לא יודע למה זה חוב.
אין לזה משמעות בתקציב, כי הערך הוא ערך שקלי נומינלי ושום דבר שם לא צמוד.
זה כמו הרפורמות של הממשלה. פעולות. פעולות כללי אנחנו רואים גידול בפעולות הכלליות. אוקיי? נגיד 50 ל-52 וקצת. פעולות בחינוך גם כן, זה גידול. פעולות בחינוך המשמעות גידול יותר ילדים, כן? יותר פעולות. פעולות ברווחה גם אפשר לראות, כן? 24 לעומת 25. מה זה בדיוק הפעולות האלה?
אפשר לראות את זה לפי הפרטים.
התפלגות המקורות. ארנונה כללית, אנחנו רואים גידול. מה זה פה? עצמיות חינוך, קצת גידול. משרד החינוך, אנחנו רואים גידול, שזה נורמטיבי. משרד הרווחה, אנחנו רואים גידול, שזה גם נורמטיבי. בסך הכל, הרוב כאן מבחינת ההכנסות של משרדי הממשלה זה דברים שהם בסיס נוסחאות, הם לא בסיס מה שאפשר לקבל. זה נמצא אולי בתקציב הפיתוח.
הגידול בארנונה הוא משמעותי, אבל
בהחלט, בהחלט.
אגב, הארנונה כן צמודה למדד.
צמודה למדד, כן. אוקיי. היא כן תשפיע. וזו תשובה בשבילך, כי הארנונה...
אבל זה לא רק הארנונה, הכל יעלה, הכל יעלה. שיש אינפלציה, כל
התעריף,
ההוצאות יעלו.
תעריף נקבע פעם בשנה.
נכון.
וההכנסות לא יעלו בהתאם, ויהיה פעם אחר.
אנחנו נעקוב אחר, ובגלל זה אנחנו עושים עדכונים גם במהלך השנה.
כן, נקבע.
זה טבלה שבעצם מרכזת כלל פעילות האגפים על פי מרכיבים כמו הנהלה כללית, שירותים מקומיים, שירותים ממלכתיים, ומראה פה בעצם את איפה הולך הכסף הפנוי, לאן הוא הולך. מה זה הכסף הפנוי? מקורות הארנונה, מענק משרד הפנים. אוקיי? לאן זה הולך? אז אנחנו רואים שלמשל שירותים מקומיים הולך רוב הכסף הפנוי זה לתברואה, לביטחון, הנהלה כללית, ועדים מקומיים, חלק ההחזר. 42%, סליחה, זה החלק הגדול, הולך לחינוך ולרווחה. כמעט 17% זה הנהלה כללית. הנהלה כללית זה מנהל כללי, זה הלשכה, הגברות וכו'. פה אנחנו יכולים לראות גידול בגמלאות, כן? אנחנו מועצה צעירה, כנראה שרוב או כמעט כל העובדים שנמצאים בפנסיה צוברת, פנסיה תקציבית, או פרשו או עומדים לפרוש, אבל לא צפוי שם גידול משמעותי, ולכן החלק של זה אצלנו יחסית קטן, אנחנו מתקרבים לשיא, אבל זה סכום לא קטן. זה מה שצריך לעשות. מה עוד? כאן אנחנו יכולים לראות את בעצם את התקצוב שלנו בשוטף על פי הוועדות האסטרטגיות שנת 2021, 2022 ו-2023. תקציב השוטף ב-2020 היה 140, זה עלה ל-170 וגם השנה 170. תקציב הפיתוח אנחנו עוד לא יודעים, אבל בגדול אפשר להגיד שהספינה כבר יצאה מהנמל בכל מה שקשור בתכנית האסטרטגית. כבר בדרך ליעדה.
אני יכולה לשאול שאלה.
לא, זה אתה, הסיכום הוא בהצעות.
הסיכום הוא למה?
לא חושב, כבר בעדה ספציפית. כן.
אוקיי, בסדר. 1,050,000, 1,100,000, 1,150,000, 1,270,000. אנחנו רואים גידול. תודה.
רונן, פיצויים, פרישה ו... איך זה קשור להוצאות של המועצה? הרי יש קרן שמפרישים מהכספים של העובדים. איך זה קשור למועצה? אם זה פנסיה תקציבית, זה מהממשלה. איך זה הוצאות של המועצה?
אני אסביר.
אולי אני לא מבינה.
יש הוצאות שהן הוצאות שהן מיוחדות לפרישה. למשל, פדיון ימי מחלה. לא תמיד. מה שהפיצויים באמת הקרנות, גם מי שנמצא בפנסיה צוברת, מקבל את הכסף שלו מהקופת פיצויים, אנחנו משחררים. יש גם פדיון ימי מחלה, שזה גם מבחינת מס הכנסה, גם מבחינת המועצה, זה תשלום חד פעמי. זה יכול להיות 20,000 שקל לעובד, וזה יכול להיות גם 200,000 שקל לעובד. אז את זה אנחנו מגדירים כהוצאות של פרישה, כי זה דברים שהם חד פעמיים.
אבל יש קרן מיוחדת לזה, אני מתארת לעצמי, לא?
לא, זה לא קרן, לא. אנחנו מפרישים, כל עובד משלמים לו היום עבור הפנסיה ועבור פיצויים, 8/3. רוב העובדים כבר הכל מכוסה שם. יש עוד עובדים שאתה צריך לעשות איזושהי השלמה קטנה.
כדאי להגיד,
כדאי להגיד את, להגיד את האמת עוד יותר הכואבת, בסדר? כל מי שעובד מאז 97 או שהתחיל לעבוד מאז 97, הוא אין בעיה, זה כמו שאת אומרת. כל מי שעובד לפני, יש בעיה. הבעיה היא לא... הפעם חישבנו את זה, זה היה 100 מיליון שקל. היינו צריכים קרן של 100 מיליון שקל בשביל לחסות את כל ההוצאות העתידיות על פי תוחלת חיים של כל מי שעבד פה לפני 97 עד שהוא... עד סוף ימיו. אין לנו קרן כזאת, לאף אחד אין קרן כזאת. אין את זה במדינה, גם אין את זה בשום מקום, במשרד הביטחון, הרי כל הסיפור שלה זה. יש מה שכן יש, זה שיש, זה חלק ממענק האיזון. זאת אומרת, בתחשיב ובהנחיות שאנחנו מקבלים, אבל זה לא, זה כמו כל הדברים. זה כמו שאני תמיד מביא את הדוגמה של משרד הרווחה. זה 75%. וכשנכנסים לפרטי הפרטים, לפעמים זה 75% גדול ו-75% קטן, למרות שה-75% אמור להיות תמיד 75%, זה לא. אותו דבר פה בפנסיה. אנחנו, מצבנו יחסית טוב. יש לנו פה הוצאה לא מכוסה, לא בקרנות ולא בכלום, של כמה מיליוני שקלים טובים בשנה. יש לנו הכנסה שהיא די בטוחה, אבל לא בטוחה לגמרי, מתקיצוץ רוחבי או מכל סיפור אחר שאנחנו זה, וגם מאנישים אותנו כל פעם שאנחנו מגדילים את הארנונה והעסקית, ומורידים לנו זכות זה, או שאנחנו לא מעלים את הארנונה למגורים, ומורידים לנו כאילו שכן אלינו כדי לא לקבל את ההפרש, ויש עלויות, יש עלויות. העלויות הן לא 80 מיליון, אבל יש לנו פה איזה מיליון שקל בשנה לא מכוסה. זאת האמת, מבחינת הפנסיה התקציבית. המעט עובדים במועצה האזורית משגב שהתחילו לעבוד לפני 97, והמחויבות שלנו כלפיהם. זאת האמת.
בקשר יישובי, יש לנו שם שתי שורות של קווי חיץ ותוכניות כיבוי אש שיצרנו אותם ב-22, אנחנו ממשיכים גם לעצור אותם לפי התכנון ב-23.
למה? זה מתוקצב בתקציבי פיתוח. זה לא בשוטף, זה בפיתוח. לא, זה מתוקצב.
זה קורה גם.
זה מתוקצב פה, איזה שנה הזו. ב-22 זה מתוקצב, אתה רואה? קווי חיץ 200,000, ותוכניות כיבוי זה 4 תוכניות, זה 160,000. ב-23 מן הסתם גם להמשיך לתקצב אותם, אבל
לא, זה לא אגב היה יותר מ-200,000. בסוף זה היה יותר מ-200,000, כי הם קורות חיצוניים נוספים. זה קורה, בקיצור.
כמו שאומר שזה לא מופיע. לא בטוח. בסדר?
אתה מחפש את
הביטוי התקציבי, איפה הכסף? אחרי זה הכנו שקף שבעצם מראה מה מידת הגמישות שיש לנו בתקציב. אני לא אכנס לכל השקף הזה, הוא קצת ארוך, מי שרצה להתאמן הוא יכול, אבל בגדול הגמישות שלנו בתקציב, כשאנחנו באים ומקבלים החלטות, היא מאוד מאוד קטנה, כל החלטה שהיא אפילו דברים פשוטים, זה מיד קשור במדיניות, כן? אז את המדיניות קבענו, אני חושב, בתחילת הקדנציה. ברגע שיצרנו איתה לדרך, אז הגמישות שלנו טיפה מצטמצמת יותר. צריך לדעת שלמשל, כשקובעים מדיניות ומתחילים אפילו להעסיק עובדים בהקשר למדיניות הזאת, זה לא משהו שאתה מהיום למחר יכול להגיד, חסר לי 200,000 שקל, טוב, בוא נפטר מישהו. זה לא כל כך קרה. המלצות?
חשוב לראות השורה התחתונה פה, שבסופו של דבר המסקנה שיש שירותים שיש לנו איזושהי גמישות שאנחנו הגדרנו שזה עד 10% מהתקציב, נגיד שאם נופלת עלינו קטסטרופה אפשר לקצץ, אבל זה יפגע ברמת השירות לתושבים. פה 6.5 מיליון שקל, שחלק מזה זה באמת קטסטרופה להוריד. והגמישות המלאה שלנו, שאין בעיה, שאם רוצים לקצץ, סך הכל 400,000 שקל. ברור שמזה גם אפשר להוריד קצת, אבל כל רמת הגמישות שלנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. אולי 1-2 מיליון שקל בשביל לשרוד.
המלצות או ההצעה לאיזו? נגיד כמה דברים פה לגבי הסיכום. עוד פעם אני חוזר לעניין של תקציב המדינה וההשפעה שלו. עוד שנייה אני מסיים. אנחנו, שוב, התקציב נבנה על בסיס הנחות של 23 בזהירות, שעוד אין תקציב 23, הוועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות עצמאיים, זה משהו שאני יודע שכולם פה מיינדד לו, בגמרי. בשנת 23, לראשונה, יוצא לדרך החזר ארנונה לעסקים ביישובים, כל יישוב יקבל השתתפות בארנונה שלו, חזרה ליישוב. לטובת פיתוח העסקים ועידוד העסקים ביישוב, היישובים. אנחנו מקווים שזה מה שהוא יעשה עם הדבר הזה.
הפעימה הראשונה היא בעצם
8%. אנחנו הולכים על 3 פעימות כדי להגיע ל-24% כמו בארנונה מהמגורים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשנה אחת, אז אנחנו נעשה את זה בשלוש שנים, ואחרי שלוש שנים אנחנו נגיע לשם.
מה? זה לתת למוטיבציה
שיש להם עסקים. הנה,
כל יישוב ימצא את הדרך מה הוא יכול לעשות.
ההחלטה הייתה לעודד יזמות.
בינואר אנחנו נתכנס, יכול להיות שכבר תהיה ממשלה, ואולי כבר נוכל לראות מה קורה כאן. אחת ההמלצות שלנו זה בעדכון תקציב מספר אחד שכנראה יגיע, ובואו לתת התייחסות בעדיפות ראשונה לבקשה של מרחבים שלא יכולנו לענות לה במלואה בסביבות 100,000 שקל. אנחנו רואים את הגידול באוכלוסייה הבוגרת במועצה, את הצרכים שהולכים ומתגברים, והצפי שם בשנים הקרובות עולה. גם פה נעשית הרבה עבודה, אבל הבקשות, השנה הגיעו יותר בקשות מבעבר. השנה זה פעם ראשונה שזה לא דרך התמיכות. יכולנו לענות למה שאפשר, אבל לא להכל, ולכן אנחנו כן רואים את זה בעדיפות ראשונה. מרכז הקהילתי לא יכולנו לענות לכל הבקשות, ואנחנו ניתן...
מה זה מרכז הקהילתי?
רונן, רצית
להגיד
משהו על היישובים.
כן, נכון, נכון, סליחה. לפני המרכז הקהילתי.
כן, אבל...
לפני המרכז... שנייה. לפני המרכז הקהילתי.
כן, אז אני שואל, מה זה
המבנה
הזה?
תכף, שנייה. אני חוזר לשתיים. ושכחתי, זו נקודה חשובה. אוכלוסיית הגיל השלישי. אנחנו מסיבים את תשומת הלב של היישובים, שצריך לתת מענה גם מבחינת היישובים, המשפחות שלהם, לנושא הזה. כי זה לא יבוא רק מהמועצה, ומה שמגיע מהמועצה צריך לקבל את ההתייחסות של היישוב גם, בתוכניות עבודה, בתשומת לב, בתקצוב. מרכז הקהילתי. המרכז הקהילתי הגיש כל מיני בקשות. המרכז הקהילתי יושב פה. אבל הוא בעצם היום קצת יותר כמו ברחב קהילתי, והוא גם נותן שירותים בכל האשכולות, וזה קורה יותר ויותר. יש צרכים שקשורים להחזקה, שיפוצים, שלא יכולנו להיענות להם בתקציב השוטף, ואנחנו ממליצים לתת להם מענה בתקציב הפיתוח כשזה יגיע לשנה.
אבל רונן, לא נתנו להם
לפני
כמה
שבמליאה
הזאת,
אז הלוואה נקיד
של
6-6.5
מיליון שקל.
לא. היינו ערבים להלוואה.
זה ערבות, אוקיי.
אוקיי, אני לא יודע אם הם לקחו את כל ההלוואה.
זה
לא
לקחו
את
כל
ההלוואה.
זה
הלוואה שהם
מאוד
לא קפואים.
הם
לא לקחו את ההלוואה.
זה למועדון הקפואים.
לא, הם לא לקחו את כל ההלוואה.
הם לקחו חלק מההלוואה. ואם היית בישיבה שהיא ביקשה, או שלא היית בישיבה, הם מחזיקים יותר מתקנים, שאנחנו בנינו מתקנים, לדוגמה את מרכז המוזיקה. ההחזקה של מרכז המוזיקה דורשת כסף בשוטף, ואנחנו לא יכלנו לענות את כל הדרישות. אז אני חושב שבתיקון תקציב, אנחנו
בתיקון תקציב. תקציב הפיתוח. מדובר,
המרכז
הקהילתי מתחזק, באחריות שלו לתחזק מוסדות, אולמות ספורט וכאלה. שבהם עושה שימוש המועצה, אוקיי? שימוש בקרן מקורות חד פעמים, 500,000 שקל לאיזון התקציב מהקרן כהלוואה, ויבחן הצורך בכלל אם צריך. זאת אומרת, זה לא לוקחים את זה עכשיו, אם צריך בסוף השנה. הוועדה ממליצה לבטל את הפונקציה של לוכד הכלבים, קבלני, ובמקביל להגדיל את פעילות של הפקח הווטרינרי. יש פקח וטרינרי היום שיכול לתת את המענה במקום, ואנחנו מקווים שאנחנו נראה את התוצאה של זה. במקביל יש שם תוספת קצת לשכר וקצת לרכב, אבל עיקר הפונקציה הזו שתרד מהתקציב. הוועדה ממליצה לאגף החינוך לממש את נושאי החדשנות מתוך תקציב הגפן. לאגף החינוך יש תקציב שנוגע להפעלת פרויקטים חדשניים בכל מוסדות החינוך, בתי ספר, גנים.
לא, לא, לא.
לא, לא, אני אסביר ליהודית. הם קיבלו תקציב שנקרא סל רשותי של מיליון שקל, מתוך זה 100,000 שקל המועצה הנותנת, 900,000 שקל משרד החינוך, ואת מה שהגדרנו להם לחדשנות ואסטרטגיה, הם יכולים לנצל מהתקציב הזה של הגפן. אז יש להם 1,000,000 שקל, ובנוסף היה מתוקצב אצלנו עוד מהעבר 400,000 שקל לחדשנות, בתיאום איתם המלצנו שהם ייקחו את הסעיפים האלה של החדשנות ואסטרטגיה מתוך הגפן הרשותי.
זה לא יצא
מהמועצה.
משרד החינוך.
משרד החינוך.
הרצאה הבאה זה שבעצם נבחן במהלך השנה את כל הפעילות של הגפן לקראת שנת הלימודים הבאה כדי להבין יותר טוב איך אנחנו מתקצבים ומה הצרכים. ושוב, אני חוזר לארנונה מעסקים, זה הנושא של ה-24% לעסקים ביישובים. השנה יחזור 8%. מסגרת התקציב 269,750,000 שקל או 269 מיליון, כמעט 270 מיליון.
עונן על קרנות שדיברת?
לא.
על זה שהם משאירים את הכסף בקרנות?
כרגע, לא, אנחנו, ההמלצה שלנו הייתה בעצם להתמודד עם התקציב בלי הסתייעות מהקרנות. אבל אנחנו ראינו שאנחנו יכולים לעשות את זה
עם ה-0.7
עם ה-500,000 שקל מקרן חד פעמית. אוקיי. ה-200,000 שקל שאנחנו לוקחים מהקרן של הפנסיה מלכתחילה היא נועדה כדי לעזור בדברים האלה. אז זה לא איזשהו...
לא, איזשהו
משמעותי. כן. 500,000 שקל במקרה הצורך זה סביר, זה משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו, זה לא מענק, זה הלוואה. ואנחנו נראה איך בכלל אם צריך את זה. אני מקווה שתקציב המדינה יאפשר לנו להסתדר רק עם זה. נגיד ככה.
אני ב...
תודה
רבה. קודם כל תודה, באמת אני מרגיש צורך. אנשים התמודדו פה עם הדבר הזה, עם הסליחה הקצרה הזאת וכו'. אני רואה לנכון להדגיש כמה דברים. א', הגדלנו את סל השירותים. בסדר, זאת אומרת, אנחנו אוספים גזם יותר, הגדלנו, אני מדבר בקדנציה של המליאה הזאת, לאו דווקא ב-22. בסדר? כי מהמורת הקורונה תשתשה פה את הדברים, ועשתה את הקווים לא ישרים בכל הדברים שאנחנו עושים. אני לא רוצה להיכנס, אבל בגדול, הגדלנו את סל השירותים בתברואה, בעיקר בתברואה ובביטחון ובמוקד. בסדר, במוקד השירות והפיצול של המוקד, הסל שירותים שהיה קיים קודם, הגדלנו אותו. אנחנו הגדלנו את העברות ליישובים בשתי צורות. הצורה המשמעותית, הגדולה, היא על ידי הפעילות באשכולות, שזה נוער, שישי יישובי, פיתוח יישובים, השתתפות בשיתופי פעולה, החל ממרוץ שכניה ובפבלה במנוף, זאת אומרת, לוקחים את כל שיתוף פעולה וכל דבר שהגדלנו את ההשתתפות, בסופו של דבר הגענו למצב שראיתם פה את ה-12 מיליון, עדיין שמתם לב את הפער בין ההכנסות לוועדים מקומיים לעברות לוועדים מקומיים, זה מעל 10 מיליון, זאת אומרת, הדבר הזה הוא חצי. כשאני הולך ויושב עם יישובים, אני בודק כל היישובים שבדקנו השנה, מה שהעברנו, השתתפות בוועד, זה היה בערך חצי ממה שהעברנו ליישוב, כשהולכים את כל הדברים. עכשיו, יש פה אמירה גם לגבי העברה שלנו, תתחילו לתת יותר לגיל השלישי, כן? שאגב, זה בעמק ישראל כבר אמרו את זה מזמן. הכריחו את הוועדים מה אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו בינתיים, מה שנקרא, עושים את זה בהנחיות כלליות, כן, נכון? מה? זה מסתדר, זה לא צריך לריב עם אף אחד, כי זה אנשים מבינים את זה, אבל בכל אופן אני אומר, הגדלנו את סל השירותים, הגדלנו את העברות ליישובים, הגדלנו את הפעילות המבוזרת באשכולות, ואיך זה קרה הנס הזה? בסדר, אז אני מסב תשומת לבכם שזה לא קרה בגלל עלייה במקורות ממשלתיים, כי העלייה במקורות ממשלתיים הוא מידתי לפי מספר הילדים וכו'. זאת אומרת, לא הייתה עלייה, ההפך, הייתה ירידה.
הייתה
ירידה בחלק מהסיב. בוא נגיד, הירידה הייתה מתונה, בוא לא נעשה זה. הייתה ירידה, היא הייתה מתונה. במענק האיזון אנחנו הכי מאוימים, אבל בדברים אחרים, כשלוקחים בחשבון גם את הבדואים...
התחלנו את 19 מיליון, נכון? את הקדנציה, ואנחנו היום ירדנו ל-11 מיליון.
11-12 מיליון מענק איזון, כן.
אז ירידה משמעותית הייתה.
ירידה משמעותית בסעיף מענק האיזון, נכון. אבל בסך הכל במשרד החינוך, ראיתם קודם, במשרד הרווחה הייתה עלייה. זה לפי מספר אנשים.
אבל עשית תוך שלוש שנים.
אבל אתה רגע, תן לי רק להשלים את המשפט. הסוד הוא, הנס הוא, הנס הוא עלייה והכנסות מארנונה מעסקים. זה הנס. וזה מספר גדול. זה מספר יותר גדול מ-10 מיליון שקל. הוא ציין את זה קודם, זה יותר מ-10 מיליון שקל, זה יותר קרוב ל-20 מיליון, זה תלוי איך מנתחים ולמה משווים. וחלק גדול מזה זה איך נקרא לזה, הגורמים הגדולים, זה גם קידום ופיתוח של אזורי תעסוקה שלנו וגידול של אזורי התעשייה שלנו, זה גם, אני מקווה שהמהלך של הפיתוח של העידוד הזה של הארנונה בתוך היישובים גם יודד קצת את היישובים, כי לפתח עסקים בתוך יישובים זה בעייתי וזה יש בזה דיונים בקשיים. היה לנו איזו ישיבה השבוע פה עם האנשים שעסקו בזה, והמספרים הגדולים זה המחצבות ולשם וכאלה, וזה שזה מעבר לאזורי תעסוקה. אז זה איך שקרה, מה שנקרא הנס הזה. וזהו, אנחנו בסופו של דבר מסיימים, נקרא לזה, את שנת תקציב האחרונה של הקדנציה של המליאה הזאת ושלי עם פגיעה אפסית, נקרא לזה, בקרנות, בסדר? בהסתברות של הקרנות, אם כי נכנסנו ורצינו ורצינו ונכנסנו ויצאנו, עם עלייה בסל השירותים ועלייה בהעברות ליישובים, ועדיין עם איזון. אנחנו עושים את זה בקושי, עושים את זה בקושי רב, אפילו אפשר לומר. אנחנו מאוד אדוקים, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי העדכונים של התקציב, אבל זה די מדהים שב-300 מיליון שקל הסטיות הן בדרך כלל פחות מ-2%. בכלל, כולנו מכירים את זה בכל מיני מקומות, זה בפני עצמו מדהים. אז זהו, גם ה-300 מיליון זה קצת אשליה, כי כמו שנאמר פה, אנחנו לא מחליטים על כל ה-300 מיליון, זה הכל הולך על טייס אוטומטי כזה או אחר, גם על השכר אנחנו אפילו לא מחליטים, אנחנו לא מחליטים על הרבה דברים. אבל אנחנו כן אחראים פה לעקוב אחרי זה, לשמור על זה. ובגדול, כמו שהוא אמר רונן, בדיוק, קבענו אסטרטגיה, והאונייה יצאה, ואנחנו הולכים לפי אסטרטגיה. אני הייתי שמח ללכת עוד יותר מהר, גם בשירותים וגם בעברות וגם בפיתוח של זה. אבל אנחנו כפופים להכנסות. זהו, אני גם מקווה שהסיפור הזה של העברה של ארנונה ליישובים גם תשפיע על ההתנהגות של היישובים, אני מניח שכן. וזהו, אני מקווה שלא מתחבא איזה הפסד מובנה במעבר למודל אשכולות שעוד יגיע אלינו בהמשך. ובסופו של דבר זה יותר יקר, מה שנקרא, לבזר פעילויות מאשר לרכז אותן בדרך כלל. אבל בסדר, אנחנו בינתיים מוזנים. אני רק רציתי להגיד את זה, 10 מיליון שקל תוספת ארנונה עסקית היא שהצילה אותנו, ואנחנו גומרים את העסק בסדר עם כל הסיפור של ארנונה ועם הקיצוצים של המדינה בינתיים. כן,
אני הייתי רוצה, לא קשור לתקציב אבל קשור לשאלה שהיא שאלה בנוגע שנשאלה מה היישובים צריכים לעשות, בסיכום קצר של הפגישה שהייתה פה, בשביל לקבל את אותה ארנונה עסקית למי שאין, כאילו כל הנושא של לקיחת סיכונים וכל הדברים, תסביר.
אני אגיד על זה מילה. תראו, ביישובים הבדואים עוד לא חדר המשמעות של חזית מסחרית וכל העניין הזה של פיתוח עסקי לפי טאבה ושל הבעלות על השטח באפשרות עסקית לעומת אפשרות מגורים, והשטחים שמיועדים לתעסוקה, כל עוד שיש צורך לשווק אותם במכרז, אז הישיבים הבדואים לא מוכנים שישווקו במכרז, עד שלא יהיה לנו איזשהו מכרז שהוא סגור לתושבי מקום, או עם העדפה משמעותית לבני מקום, לא יהיה פתחו עסקי בישיבים הבדואים. רגע, יהיה. אבל הוא הולך לפי נקרא לזה לחצי הבעלות הפרטית. בישיבים היהודיים יש מעט יישובים שיצאו מכל האירוע הזה של הסוכנות, נקרא לזה, שהסוכנות שהקימה יישובים, הסוכנות שלש תפן ג', כי זה גם תפן ג', זה לא רק הסוכנות, אבל בעיקרון זה הסוכנות שהקימה שטחים תעסוקתיים וכו', עם זכויות בקרקע. יש מעט יישובים שיצאו מהסיפור הזה עם זכויות בקרקע, בכמה דברים, בהרחלוץ בתיירות וכן ובתעסוקה לא. או לא משנה, בקורנית לא, ובשכניה כן, או במנוף כן, ולא משנה, ביובלים בסופו של דבר, בסוף היום כן, אבל זה תמיד מוגבל. זאת אומרת, האירוע של הסוכנות הוא אחרינו בגדול, ועכשיו אנחנו יישובים קהילתיים, ועד שלא ממשלת ישראל תחליט ומועצת מקרקעי ישראל, שיש פטור ממכרז, ביישובים היהודיים עכשיו אני מדבר. כי ביישובים הבדואים פשוט לא יקרה, אנחנו לא נסכים בכלל שישובה, גם ביישובים היהודיים בעצם אפשר להגיד שזה לא יקרה. אף יישוב לא יסכים בשיווק במכרז של שטח לתעסוקה למישהו מתל אביב שיבוא ויקים מיזם עסקי באבטליון או בחלוץ או איפה שזה לא יהיה. ולכן אנחנו תלויים במדיניות, בשביל לפתח את מה שיש לנו מהסוכנות אנחנו תלויים ביכולת של היישוב עצמו או תושבי המקום באיזושהי שותפות עם היישוב להשקיע כסף ולקחת סיכון. שזה בדיוק האישיו שאנחנו עומדים לפניו עכשיו בכל מקום. ואנחנו מנסים לפצח את האגוז הזה. אנחנו, כדי לפצח באמת את האגוז הזה, אנחנו נצטרך שיתוף פעולה יותר מה שיש לנו עם מנהל מקרקעי ישראל. שבסוף הכל חוזר למנהל, בסוף הכל חוזר לזה שאי אפשר לפתח בלי זכויות בקרקע, אי אפשר לקבל זכויות בקרקע בלי לקנות אותם. אנחנו, אין לנו אותם, או אין לנו אותם מספיק.
או שהחליגו אותנו בעדיפות.
כן. גם אז אנחנו צריכים איזושהי העדפה במהליך המכרז, כי זה לא יעזור. בערבה מכרו תחנות דלק בעדיפות, אבל קנו אותם אנשים מתל אביב. כן. זה לא, זה צריך פה מהלך משולב. אז אנחנו עובדים מול היישובים בעניינים האלו. יש לנו כן קיבוצים שיש להם זכויות בכל אופן, שגם שם צריך לקנות. גם שם אין את הכסף בשביל לקנות, אבל לפחות יש פטור מכרז תיאורטי. יש לנו את הנכסי סוכנות שחלק מהם לא מפותחים ואפשר לפתח אותם עדיין ולקבל אותם, זאת אומרת, להתקדם בצורה משמעותית. יש לנו את כל האירוע של לבון, שהוא אירוע דרמטי, שיש לנו כן עשרות דונמים שם לפיתוח, והפיתוח התיירותי פה שלא, אבל בתוך היישובים...
אבל זה של המועצה, לא של היישוב.
כן, כן, זה של המועצה, אבל זה מיועד בחלקו הגדול, לפיתוח של התושבי המקום וכו'. זאת אומרת, יש לנו משהו. כמו שלמנוף יש משהו וליבלים יש משהו. עכשיו, המשהו הזה זה לא מספיק. זאת אומרת, זה 10% מה שהיה אפשר באמת לפתח. ויובלים לדוגמה. 90% אין לנו. ואנחנו, אתם יודעים, זה בתוך, אתם מכירים את זה, זה בתוך ההצעות שלי והבקשות שלי וזה, ואולי יבור איזה רוח אחרת מבחינת התמיכה בהתיישבות וכו'. אבל זה המצב. זה מה שרצית שאני אסביר?
לא, מה שרציתי להגיד זה שחשבתי שאתה הולך להגיד, אמרת ונגעת, שיישובים שרוצים לעשות את זה צריכים, אמרת, אבל צריכים לקחת סיכונים. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה מהחלוץ. אנחנו קנינו מהסוכנות עכשיו את הקרוונים. שילמנו כסף, קנינו את הקרוונים, לא קנינו בכוונה את החזקה בקרקע, כי יש להם מעמד מיוחד ואנחנו רוצים לעבוד איתם, להשתמש באותו מעמד מיוחד שיש להם בקרקע, וצריך לעבוד על זה, צריך להקים צוות שעובד על הדבר הזה, אחרת לא יתגלו מקורות הכנסה, זה לא יקרה. והתושבים, עוד...
אני נוהג...
הסוכנות מאוד תשמח לקבל כסף.
מאוד. אני נוהג, אגב, אני נוהג להגיד את זה בצורה אחרת. בוא, אני, כמו שאמרתי את זה בזה, ובזה נסכם, כי לא נתחיל את העירייה. חבר'ה, יש לנו, ביישוב של 200 משפחות, ביישוב של 200 משפחות, אין שום בעיה לעשות מיזם עסקי של היישוב. כל משפחה שמה 10,000 שקל, יש 20 מיליון שקל, אפשר לבנות מבנה כמו בואכה יפת, או כמו זה, כמו דברים כאן. בסדר? זה כנראה לא יקרה, כי זה מנוגד לתרבות שלה. מי שמשלה את עצמו שאפשר, על ידי היכולת ההתנגדות שלנו לתוכניות, למנף את זה ולקחת הלוואות ולבצע את זה על ידי הלוואות וללא סיכון, הוא טועה. אי אפשר. כי צריך פשוט קודם לקנות את הקרקע וכו'. אז לכן צריך איזושהי פשרה בין יוזמה פרטית ובין היישובים עצמם, אגב גם במנוף. במנוף בסופו של דבר שליש מהמבנים שאמרו של מישהו, הוא לא של היישוב. זה תמיד יש את זה אגב, בכל הדברים. גם ביישובים, גם ביובלים, שקנו מהסוכנות, יש איזושהי הנחה שמישהו שהיה סוחר קודם וכל מיני כאלה, אני לא רוצה להיכנס במצפה אביב וכל המקומות פה ברכבת. אבל
המשמעות
היא שצריך לתפוס סינדיקט, צריך לייצר סינדיקט.
רק יישובים שמשלמים ארנונה עסקית זוכים להחזר של...
כן, ברור, זה ברור.
זאת אומרת, עשירים יותר.
כן, כן.
זאת אומרת, לעודד יזמות.
כן, ברור. זה המטרה שלנו, לעודד.
מה שבעצם יונית אומרת, ואמיר אומר, זה משהו שאנחנו אמרנו בזמנו בוועדה,
נכון.
שצריך לבנות איזה קוקבוק כזה, איזה פורמולה ליישוב שמעוניין איך לעשות את הצעדים הבאים. זה הכל.
זאת אומרת, אנחנו יודעים להתעסק עם זה הרבה.
נכון, אנחנו שם.
טוב, חברים. הוצג התקציב. צריכים לדבר על התברים. אז רגע, בוא נגמור עם התברים ואני אעבור פה
כמה עניינים. כל ארבעת התברים, קיבלנו הרשאה יפה מהמוסד לביטוח לאומי, אתה רוצה להגיד?
אני?
אחלה, כן.
כן, זה לעבור צעירים מגילי 18 עד 25 בהדרה. הגילאים האלה אנחנו יודעים במגזר הערבי. שנמצאים בסיכון הכי גבוה, ואלה שעושים את הפרוטקשן בעבריינות כמעט במגזר הערבי. אז מתוך החלטה גם 550, אז ביטוח לאומי לקח גם על עצמו את הפרויקט הזה. אז אנחנו הגשנו וקיבלנו מיליון שקל, ועוד בדרך עוד כמה פרויקטים לעזרת השקל.
אבל מה כן?
הפרויקט יותר ניכנס
לנוער בסיכון.
למנהיגות, לנוער בסיכון, וגם להדרכות, ממש. הכוון, אנחנו אומרים, הכוון לדרך הנכונה. גם מניעה, לצערי, זה חלק מה...
ברמת המועצה או שזה משהו שכל יישוב...
יישובים הבדואים.
בצינור, בצינור.
מי מעביר את
ההדרכה עצמה? אתה לא יכול לדעת.
ההדרכה היא ככה.
זה אנחנו דעים בפיקוח של הרווחה, ביטוח לאומי זה רווחה, זה תמיד רווחה.
בין המרכז קהילתי, הם בונים את הרכב, מתחזקים את זה, אז ביחד הם יהיה גם רכז, יהיה... הכל משולח, הם החינוך, הם הכל.
זה תקציב במרכז הקהילתי שעוסק בזה.
יגיע המועצה, והמועצה תעביר את זה על פי פעולה.
יש לנו במשגב, יש לנו שונות. אנחנו עוקבים בדריכות אחרי ההתמודדות של המדינה עם כל האתגרים. יש לנו נוער בסיכון ביהודים, יש לנו בשביל זה קידום נוער ופעילות נוער ביישובים וכל מיני דברים שאנחנו משקיעים בהם, בארגון להבה, תוכנית להבה של מרחב הכפרי וכו'. בחברה הערבית זה קצת עלה דרגה, הסיכון שם הוא יותר גבוה. המשפחות הפשע מגייסות נוער ומשלמות להם שכר. והחליטה המדינה להשקיע בזה יותר. ואנחנו, שזה בעיקר אחמד, אבל אנחנו כמועצה, אנחנו דואגים לקבל את חלקנו בתוך כל האירוע הזה. וחלקנו הולך לאוכלוסייה הערבית שלנו. הבעיה שלהם יותר גדולה, זה בסדר, אנחנו לא, אנחנו, זה צינוק, כמו שאומרים. הלאה.
קיבלנו
הרשאה,
לפני שנה וחצי הגשנו בקשה למשרד הספורט, למתחם פאמטראק. מרב, את יודעת איפה זה?
כן, זה יוצא, לא לרגע אני אהיה זה. הפאמפטרק צריך לצאת למטה, ליד, לא, זה ליד אתגר, אבל במקום מסוים.
מה זה פאמפטרק?
זה מתחם אופניים.
זה מין...
סקייטבורדים, אופניים.
זה מין...
מי שרוצה לראות אחד כזה לדוגמה...
כמו כבשושיות כאלה, איך אני אגיד את זה?
כל
כזה יותר מושקע, יותר...
היה אחד כזה פה פעם, שעשינו לפני הרבה פעמים. הוא עדיין, אבל חוץ מהנחשים, אף אחד עושה.
באמת, היא הסבירה ולא הבנו כלום.
בקיצור, זה הולך להיות שם במקום הזה, באזור של אתגר, אבל לפני כן. מקום יפה שמצאנו. אם תעלו את התת...
לא צריך את השחל השחל.
שהם ייהנו בבוקר. מה הם לא יכולים לעשות?
תגידי שיהיה מוכן, כולם מוזמנים לשם. מה זה עדיף? נכון?
הרשאות נוספות שקיבלנו בצור לבון, איפה שנמצא התיכון הצומח של עודד, יש שם שני מבנים שהחינוך ביקש לשפץ ולהפוך את זה לכפר אומנים, ישבו שם אומנים וייצרו, ובתמורה הם ייתנו הדרכות בתוך הבית ספר, וגייסנו לזה כסף חיצוני. והדבר האחרון,
אומנים מיודפת או אומנים מכל המועצה?
למה רק ליודפת?
אני שואלת, אם זה יושב בבית ספר, אם זה...
לא, הבית ספר יושב
ביודפת, זה בלבון.
הבית ספר בכלל בלבון, למה?
אני חשבתי שהיסודי.
זה מכל המועצה.
אני מהחלוץ.
לא משנה, לא רק מלבון, מכל המועצה. זה לא הייתה תלונה על יודפת, זה לנסות להבין אם זה פתוח ל...
כן, כן, פתוח, פתוח לכולם.
עכשיו, זה לא הבית של סטייק. הם לא משתלטים
על הבית.
הוא רחוק משם הבית שלה.
אחלה מקום.
הוא לא רחוק מהבית של
סטייק. כן, שונו פטפט.
הדבר האחרון, לאחרונה יש הרבה דרישות מהנדסה לעבודות נגישות דחופות. בגדול, התקציבים הגדולים לנגישות אנחנו דואגים לקחת ממשרד הפנים. אבל זה צריך להיות מדויק, עם פירוט כמויות, ובאיזה יישוב עושים, ומה עושים, ופה צץ הצורך הזה, אז אמרנו שנתקצב אותם, הם הכינו לוח תקציב, זה הדבר האחרון.
אם אפשר שאלה, כל ארבעת הדברים, איפה רואים כמה יש לנו מקורות חיצוניים, וכמה אנחנו במועצה
מתקצבים? רק 133,000 פה. מקורות חיצוניים.
נראה השפעה.
בגורם המממן.
לא, את לא רואה פה איזשהו סיכום של זה. אבל פה את רואה הגורם המממן והקרן השבחה. יש איזה מאצ'ינג גם לכפר אומנים, 32,000 שקל, מתבררים של החיים.
לגבי כפר אומנים. לגבי כפר אומנים. יהיה אפשרות של גידול עם השנים, או שזה... נעול לבלבל
בשטח שלו. הם לוקחים שני מבנים והם משפצים אותם. אם יחליטו אחר כך להחליט, אז אפשר לשפץ עוד מבנים.
יש שם שטח. אני מזכיר פה מה שדיברנו פעם. האירוע של לבון ותפן ג' יצאנו שם ברכוש גדול. בסדר? המועצה יצאה ברכוש גדול. גם לבחינת פיתוח עסקי 40 דונה. בסדר? תעסוקה, זה בצד הצפוני של הכביש. בצד הדרומי של הכביש יש קריית חינוך, שגם של איזה 20 דונם, שזה יותר גדול מפה הקמפוס של מסגב. זאת אומרת, השטח לא חסר שם, חסר שימושים. אז אין בעיה של זה, יש בעיה של כסף ושל תשתיות ושל השקעות וכו'.
אולי
יש שאלה?
אנחנו הרי יודעים שיש עוד שנה נגמר
שנת
תקציב, שנת
בחירות,
יש איזה
התייחסות
לזה?
כן, כן.
זה 389,000 שקל בתוך התקציב.
יש תקציב על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב לבחירות, לעלות הבחירות בתוך התקציב.
לא, זה כלול, יש, אנחנו מחכים עם מוכן על השכר של המזכירים.
יש לנו דורס, חד שנעוד לנסחה מרמלאה. קודם כל בוא נאשר את התברים. מי בעד לאשר את התברים? יש מישהו נגד לאשר את התברים? אין. יפה, רגע, עכשיו שנייה. יש פה צורך, ומירב תתקן אם בני צריך, יש פה צורך לעדכן את המליאה ולעדכן את הפרוטוקול בשני דברים. דבר ראשון, אנחנו עושים ניתוח עומק, נקרא לזה, של המשרות והתקנים באיכות סביבה, בשפע, באגף שפע. אנחנו החלטנו על זה גם בעקבות הסיפור של לוקט כלבים, אבל גם עוד דברים של פקח שטחים פתוחים ושל הרצון שלנו להגביר את הפיקוח וכו'.
וזה דיווח, זה לא החלטה, אני מדווח שמנכלית המועצה ביחד עם מנהלת משאבי אנוש הולכים לעשות ניתוח עומק של העיסוקים ושל התקנים ושל הדרישות ולמתן מענה לצל השירותים באגף שפע. זה אחד. ושתיים, זה שהמנהלת אגף חינוך שלנו נפגשה השבוע עם המנהלים של הבתי ספר ועם הצוות של אגף החינוך והודיע שהיא מסיימת את תפקידה. נועה צוק.
נועה צוק.
כן.
פד אפ.
היא 10 שנים פה והיא מרגישה שחוקה והיא מבקשת, דיברנו כל הזמן, היא תישאר עד הבחירות, לא תישאר, זה לא אירוע שהוא, יש לו קשר ישיר לבחירות.
זה לא מהשנה האחרונה, אני חייבת לומר. אנחנו פשוט משכנו אותה קצת יותר מדי. כשהרגשנו שזה פוגע לה בבריאות, אנחנו החלטנו שאנחנו אומרים די.
בישיבה האחרונה שהייתה פה ראינו שהיא
כבר... כן, כבר הייתה על הקצה.
לא חשוב, לא צריך לזה, זה רק שתהיו מותקנים, היא כבר הודיעה, זה מבוקר, זה מסודר, אנחנו מקווים שיבוא לנו מחליף אנרגטי
ומתאים.
אנחנו החלפנו את הרבה מהצוות הבכיר באגף החינוך בבתי ספר וכו', ואנחנו נחליף גם מנהל אגף חינוך, מנהלת אגף חינוך.
אגב, היא נשארת איתנו עד שאנחנו נמצא, זה לא משהו שהיא הולכת מחר, היא תעזור לנו לחפש, והיא עובדת בשיתוף איתי.
אז הם נערכים למכרז
כאלה? כן, ודאי. 10 שנים בארגון ציבורי זה לא...
מבחינת דיווחים שלי, אז אני מניח שכולכם עוקבים, אנחנו בשבוע, השבוע הבא בבחירות, ואנחנו אנחנו הרי הפוליטיים, אנחנו נכנסים לדברים האלו, אנחנו נצגתי בפניכם את הבעיות שלנו, שיש לנו, יש לנו בעיות למעשה עם כל הקשר. מה שנראה, אנחנו נקבל, בוא נגיד ככה, הכי חשוב זה יציבות באמת. אני נפגש השבוע עם נציגי ש"ס, כי רוב הקשיים האלו שמוני אמר להם, זאת אומרת, זה בתקופתה בעצם. הם נתנו לזה לקרות. זה ליכוד וש"ס בעצם נתנו לזה לקרות. זה לא מישהו אחר. להנחיות התכנוניות המחמירות שמונעות בעצם את הצמיחה הפיזית של היישובים דרך מנהל התכנון, כל הסיפור הזה. והאיור, נקרא לזה הדגש על איור והתחדשות עירונית ותחבורה ציבורית, נקרא לזה גם. והניסיון שלא לעודד יוממות ופרבור ודברים כאלו, זה מילים יפות שבסוף הן לא מתאימות לנו.
אבל זה לא מתאים.
הן לא מתאימות לנו.
אבל די, כן. זה לא מאז תמ"א 35.
זה כן מאז תמ"א 35, אבל הסיפור הזה של מינהל התכנון, וזה, אני לא רוצה לגע, זה קשה, אנחנו במצב קשה, ולמצוא בעלי ברית, אגב, יש לנו שני סוגים של בעלי ברית, הזכרתי את זה בעבר ואני אזכיר את זה, אני אגיד את זה לסיכום כי אני לא רוצה לזה. יש לנו שני סוגים של בעלי ברית. אני לא מדבר על הימין הקיצוני שרוצה לראות הרבה יהודים איפה שיש הרבה ערבים, אני לא מדבר עליהם. יש לנו, הבני ברית האמיתיים שלנו זה אנשי התיישבות מכל הקשת. מושבים, קיבוצים, כל אחד ממוקד בזה שלא. אבל כל מי שבהתיישבות רואה שאי אפשר לעצור את ההתפתחות של יישוב כפרי. כל ההתיישבות, זה משמאלים, כן? ועוד בן ברית אמיתי ועמוק שהוא גם לאורך כל הקשת זה אנשי ביטחון, כי אנשי ביטחון מה שנקרא הם רגישים יותר למצב בשטח ומבינים את המשמעות. אנחנו נעבור כנראה לעניין הזה. אני עכשיו אני מנסה לפתח את הדבר הזה. זה אנשי ביטחון בימין ובשמאל, באותה מידה, זה לא משנה. זה אלה שמבינים את השטח, אלה שמכירים את השטח, זה לא משנה גם איזה סוג של אנשי ביטחון. כי אלה שמסתובבים, מכירים את השטח, מבינים את ה... נקרא לזה את הצורך שלא לא להפוך את אירוע הר שכניה לרמת הדר או כפר מלל, כי זה לא. כן? ואני לא יודע, אני קורא לזה פה לב הגליל והתייחסות ל... אני רוצה להיות אקספשנל כזה, כמו שאומרים בצרפת, אני כי החיבור שלנו עם חוף הכרמל לא הולך, זה מה שבעצם מנסים לעשות.
מה זאת אומרת?
הם
רואים אותנו
געש,
סליחה,
הם
רואים אותנו געש,
הם רואים אותנו במסמכי תמ"א 35, יש אזור קרוב ואזור רחוק, אנחנו אזור קרוב, אנחנו כמו חוף הכרמל.
כן. זה בדיוק הנקודה,
העניין. לא, זה גם רגישות מקומית נקרא לזה, אבל בסדר. חברים, אגב, זה בדיוק האירוע שאנחנו עוברים, זה מעניין, כי זה בדיוק מה שעבר בחברה הערבית. הרי ראסם חמאסי אמר לפני 20 שנה, באורחי תמ"א 35, כל הממוצעים שלכם טובים, אבל אצלנו זה ככה וככה וככה, זה נכון. בסדר, אז בעצם אנחנו אומרים את אותו דבר. אבל, כן, אין לנו מפלגה. גם הדרוזים אין להם מפלגה והם מסתדרים לא רע.
יום אחד תסביר
לך
איך לעבוד? אנחנו לקראת סיום. יהודי, בבקשה, תגיד משהו, בבקשה.
הגעתי במורשת חברים ושואלים אותי, דני עושה משהו? מה הוא בכלל עושה? ופה אני רוצה להגיד, יש לנו בחירות עוד שנה, מהיום שנבחרת, אני אומרת שאתה צריך דוברות ויחסי ציבור. אני מבקשת, אני מתחננת, תמצאו כבר את האיש המתאים, כי אחרת אתה לא תהיה פה בעוד קדנציה, ואני אומרת את זה בצורה ממש גלויה. אני מתחננת. אני כבר 3 שנים שומעת את זה.
נרשם בפרוטוקול.
ושאל אותי שאלה בן אדם שמעורה בחיי היישוב וכנראה די הרבה מגיע אליו דבר ראש המועצה, אבל הוא לא קורא את זה.
הנקודה ברורה.
זה לא מספיק לפרסם את העשייה שלך. צריך מומחה לזה.
אני רק, בוא נגיד, אם כבר אנחנו דיברנו, אז אני רק רוצה לציין שאני גם רץ, ושאני גם מנצח, גם בלי דובר, לדעתי. ואתם מוזמנים לתמוך מי או לא לתמוך מי, אבל זה מה שהולך להיות. ואני מקבל את הערה, ואני גם ארשום אותה. ואני אתערהר. תודה רבה.